يشبه روحا لهالكل 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 يوم روح ان كدوش كشير هالكل يدوخا لهالكل يشبه روحا لهالكل 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 يوم روح ان كدوش كشير
ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח. הערב הזה כהכרת הטוב לקדוש ברוך הוא, רפואה שלמה וחזרה בתשובה לכל עמו ישראל, הצלחה גדולה לגמח בצדקה תיקונני, יזכו לשמח משפחות לשם שמיים, להרבות צדקה לזירוז הגאולה. הערב גם לעילוי נשמת איבון ספינזי בת פרידה חיים בן דינה ולעילוי נשמת הוריי מנוחתם עדן.
אמן.
הנושא שנדבר היום יועיל לנו מאוד מאוד אם נשתמש בעצות שנלמד. יכול גם להציל אותנו ממוות. נתינת הצדקה. מה האופן הראוי לתת? מה השכר על המצווה? חיזוק בנושא. נברר למה קשה לתת צדקה. ואיך מתגברים על יצר הרע שמונע מאיתנו לעשות מצווה גדולה זו. כתוב בתורה, בכי עמוך אחיך ומטה ידו עמך, והחזקת בו גר ותושב וחי עמך, וחי אחיך עמך. זאת אומרת, אם יש לנו יהודי שהוא יורד מנכסיו ומטה ידו, היד שלו יורדת, נופלת למטה, כמו מטלין פול. אתם יודעים, כשאדם בקש צדקה, היד שלו מתחת לזה שנותן. ומטה ידו עמך. יש מצווה והחזקת בו. שלא ייפול, שלא יגיע למצב של עוני, אלא אם יש נגיד לדוגמה על חמור מסע, זה מתחיל ליפול, והחזקת בו. עדיף, אומר רשי, שאחד יתמוך במסע שלא ייפול, והחזקת בו, מאשר ייפול המסע, ויצטרכו חמישה אנשים להרים אותו. אז עדיף, והחזקת בו לפני שיפול. וחי עמך, אתה צריך לדאוג שהוא יוכל לחיות כמו שאתה חי. בספר דברים כתוב, כי יהיה בך אביון. אביון זה פחות מעני. זה אדם שתאב להרבה דברים ולא יכול להשיג, אין לו בהישג יד. כי יהיה בך אביון מאחד אחיך, באחד שעריך בארצך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך, לא תאמץ את לבבך, ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון. כי פתוח, כי פתוח תפתח את ידך לו. אז לא צריך להיות קמצן, ולא לקפוץ את היד, לא לשחרר, אלא הפוך, פתוח תפתח. זה כתוב בתורה במפורש. כותב הרמב״ם בספר המצוות, מצוות עשה קוף צדיק ה', ציוונו לעשות צדקה ולחזק החלשים ולהרחיב עליהם. והציווי בא במילות מתחלפות. פעם אמר הקדוש ברוך הוא פתוח תפתח את ידך, פעם אומר והחזקת בו גר ותושב, פעם אומר וחי אחיך עמך. והכוונה בכל הלשונות האלה כולם זה שנעזור לחזק אותם כדי סיפוקם. והדברים במשפטי המצווה התבהרו במקומות רבים, ובאה הקבלה שאפילו אני המתפרנס מן הצדקה חייב במצווה זו. כלומר הצדקה, אם למי שלמדת ממנו או לדומה לו, ואפילו בדבר מועט. זאת אומרת, נגיד אדם עני יש לו רק 10 שקלים, הוא גם צריך לתת צדקה. אין אדם שכמעט פטור מן הצדקה. בהלכות מתנות עניים, פרק יוד הלכה א', כתב הרמב״ם, חייבים אנו להיזהר במצוות צדקה יותר מכל מצוות עשה. למה? שהצדקה סימן לצדיק זרע אברהם אבינו. אברהם אבינו היה בעל צדקה גדול מאוד מאוד מאוד, ואנחנו זרעו, ולכן אנחנו צריכים להמשיך בדרכו. השם התפעל ממנו, מאברהם אבינו, למען יצווה את בניו אחריו עשו צדקה ומשפט. בספר החינוך במצווה תו עין תת, כתב שצריך לעשות צדקה עם הצריך אליה בשמחה ובטוב לבב. בדרך כלל אדם שרואה עוד אחד בא אליו ועוד אחד בא אליו, הוא מחפש להתעלם או להיעלם. קשה לאנשים לתת פעם אחר פעם. ופה כתוב שבדיוק הפוך. כשבא אליך מישהו, כתוב בזוהר הקדוש, כשהקדוש ברוך הוא שולח אליך עני לפתח, זה דורון, מתנה שהשם שלח לך. מי יודע אם אין עליך גזרה של מוות, וצדקה תציל ממוות. ובית שסגור לצדקות, יהיה פתוח לתרופות. הוא יצטרך להוציא את הכסף, אבל במקום לתת אותו לאנשים שיחיו, הוא יחפש תרופות שהוא יחיה. אז לכן צריך לשמוח שמזדמן לאדם ולקבל את העני או את הנזקק בשמחה. כלומר, ניתן מממוננו למי שיחסר לו, ולחזק את העניים בכל מה שצריך למחייתו בכל יכולתנו. ברוך השם, עם ישראל ידועים בלב רחב שעוזרים ועושים כל מה שהם יכולים. אבל יש כאלה שקשה להם קצת. יש אחד שממש גוסס, נשאר לו עוד שבוע ימים לחיות. ממש, אני מספר לכם סיפור אמיתי מהיום. ואמרו לו, צדקה תציל ממוות. הוא אמר, נכון, נכון, נכון. אמרו לו, תארגן הרצאה, שיהיה לך זכויות וזה. אמר, לא, אני כבר תורם, יש לי פה כמה קבלות, אני תורם לבית כנסת ולכמה זה וזה וזה. הבן אדם עוד שבוע, מה אתה עשה עם הכסף? אתה רוצה להציל את החיים? הוא אומר, לא, אני עושה, הוא נתן כבר פעם, הוא נתן כמה פעמים, אז זה מספיק לו. זה כמו אחד יגידו לו, אתה רוצה לנצל? יש תרופה מיוחדת, תיקח את התרופה. הוא אומר, לא, אני כל החיים לקחתי תרופות, אני כבר מלא בתרופות. יש לי מלא מלא תרופות. אני כבר לא צריך תרופות. אז איך אתה רוצה לחיות? לא יאומן כי יסופר, כמה אדם יכול להיות קמצן, ואני מדבר אתכם על אדם עשיר שיש לו נדלן. מה לעשות, זה גזרה. שבן אדם יש לו לב כזה, שהוא קמצן, וואי וואי וואי, אומלל, אדם אומלל. הוא עוד עשה עסקה עכשיו על 180 אלף, עכשיו, היום. אבל הוא רוצה את זה מזומן. לפני שהוא מת, הוא רוצה לראות השטרות מול העיניים, שיוכל למות בכיף שהוא עשה עוד עסקה. לא יאומן כי יסופר. כן. דרשו חכמים זיכרונם לברכה במסכת בבא מציע דף למד א', על הפסוק פתוח תפתח. אמרו אפילו כמה פעמים. כתוב בפרשת ראה. נתון תיתן לו. פירש רש"י אפילו 100 פעמים. שמעתם? למה התורה כופלת פתוח תפתח, נתון תיתן? אל תחשוב שאם נתת פעם אחת, זהו. אם יחזור אליך אותו עני עוד פעם, תן לו עוד פעם. אם יחזור עוד פעם, אותו עני, תן לו עוד פעם. נתון תיתן אפילו 100 פעמים, לא דווקא אנשים אחרים. כי אם הוא נזקק עוד פעם, נגיד אתמול נתת לו, אז הוא קנה פיתה. הלך אכל, ברוך השם, היום אין לו. בא עוד פעם, הוא רוצה עוד פיתה. תן לו. מה, שימות? אז זאת אומרת, התורה מבקשת שנתון תיתן. וגם, למדנו כבר, שלמה צריך פעמיים נתינה? כי פעם ראשונה שאדם נותן בדרך כלל זה מתוך רחמים. הוא רואה בן אדם מסכן, אין לו מה לאכול, והוא נראה לו טוב, אז הוא מרחם נותן. זה לא נתינה לשם מצווה. זה בשביל להשקיט את המצפון שלך, שאתה לא יכול לסבול לראות אדם במצב כזה. אבל אחרי שנתת לו ונרגעת, עכשיו אומרת התורה, עכשיו תיתן עוד פעם שיהיה לשם מצווה ולא בגללך. קודם נתת בגללך, לא בגללו. כי אתה לא יכול לאכול כשאתה רואה את השני רעב. אבל אחר כך שאתה נותן, זה החוכמה. והדבר נוגע מאוד להנהגה יומיומית. לעתים אנחנו נותנים צדקה לעני, או שנותנים צדקה למטרה מסוימת, ובא בן אדם ומבקש שוב. בדרך כלל אדם משתמט ואומר, נתתי כבר. חכמים לימדו שהשם רוצה, נתון תיתן, תחזור ותיתן אפילו 100 פעמים. עשיר אחד הגיע לפני האדמור מרג'מין, זכר צדיק ברכה, ואמר לו, רבי, אני עייף, עייף ממתן צדקות, נותן וחוזר ונותן, ואין לדבר סוף. אמר לו האדמור, תגיד, ואתה לא עייף לאכול? אתה אוכל וחוזר ואוכל וחוזר ואוכל וחוזר ואוכל. אדם אוכל בימי חייו 100 טון אונייה, והוא לא מתעייב. אוכל ואוכל ומחרסם ומנשנש, כל רגע ניגש למקרר, מה עוד יש, מה עוד יש, מה עוד יש, מה עוד יש. אז שאל אותו עשיר, אבל איך בן אדם יחיה אם הוא לא יאכל? אמר לו, ואיך יחיה לעולם הבא בלי צדקה? עלינו לזכור כל פעם שאני בא לבקש צדקה, אפילו אם לא מדובר בפעם הראשונה, יש להיות בשמחה, כמוצא שלל רב, כאילו אתה מצאת שלל. בכסף קטן, כמו שאומרים, אתה יכול לנצל ממוות. אתם יודעים מה זה? אדם שיש עליו גזרה של מוות, יכול לנצל ממש ממוות. החפץ חיים זכר צדיק ברכה בספר אהבת חסד אומר, דע, אין שיעור למצוות גמילות חסדים אפילו עד 100 פעמים, ולא ירע לבבך לחשוב, או כמה מטריח על האיש הזה, כל פעם בא לקחת כסף. אתה צריך להרגיש כמו בעל חנות ששמח שאותו לקוח חוזר כל פעם וקונה עוד משהו. יש מישהו שהוא עצוב? מה היית הבוקר כבר לקחת לבנייה ולקחת גבינה? מה באת עוד פעם? יש מישהו שאומר ככה, אדרבה, מה כבודו צריך? מה חסר? מה שכחת? מה אתה רוצה? אדרבה, כמה שיקנה יותר, הוא מרוויח יותר. למה אותו אתה מקבל בשמחה? זה נתן לך על הבנייה ועוד גבינה, נתן לך נגיד 20 שקלים. אבל כשאתה נותן 20 שקלים לעני, זה פי אלף אלפים יותר מה שקיבלת 20 שקלים, כי בזה אתה יכול להציל את החיים, בזה יהיה לך ברכה. תכף נראה כמה שפע האדם מקבל בזכות זה. ואומר החפץ חיים, ותדע שאתה מקיים כל פעם שאתה נותן צדקה מצוות עשה מן התורה, ועליך תבוא ברכה מאת השם. וכך כתוב, נתון תיתן לו אפילו 100 פעמים, ולא ירע לבבך ותתך לו, כי בגלל הדבר הזה יברכך אדוני אלוהיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. לא טוב, אתה נותן פרוטות והשם בכבודו ועצמו מברך אותך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. יש עסקה יותר טובה מזאת? נותנים צדקה לגויים משום שלום, שלא יהיה איבה, שלא יגידו שאנחנו לא נותנים, בפרט במקום שגרים בין גויים. נגיד אדם גם גר בחוץ לארץ, יש שם כאלה, אז מפני שלום, שלא יהיה איבה, יגידו שהיהודים לא אכפת להם מה גויים, חיים על חשבונם כמו שאומרים במדינה שלהם, ולא אכפת להם ולא לא נותנים. עכשיו יתרה מזו, גם במצב שיש עניים רבים שבאים זה אחר זה בלי הפסק כל היום, כמו נגיד אדם הולך לכותל המערבי, היום זה כבר פחות, מונעים מהם, אבל פעם היה נדבקים אליך כל הזמן, והיה שם אחד שמברך אותך בעל כורחך על הראש עד שהוא מוציא ממך את הכסף. כן, בחור טוב. ו בכל אופן, אפילו אם באים הרבה, אדם מחויב לתת לכל אחד מהם צדקה, אלא אם כן הוא יודע שהבן אדם נרקומן, והוא הולך לקחת את הכסף לסמים, לדברים, רואים עליו, כן? אתם יודעים איך הם נראים. אז יש כאלה שלא חייבים בהם, אבל בסתם, אלה שהם בסדר צריך לתת. עכשיו, כתוב בתורה, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. על כן אנוכי מצווך לאמור, פתוח תפתח את ידך לאחיך, לענייך ולאביונך בארצך. הקדוש ברוך הוא מודיע מראש, אין מצב שלא יהיו עניים. לא יחדל אביון מקרב הארץ. זה בגלל שאנחנו לא הולכים בדרך השם. אם היינו הולכים בדרך השם, אפס, כי לא יחדל אביון. זאת אומרת, יהיה מצב שכולם יהיו משופעים בעושר, בכבוד, בהכל. אבל כשעוזבים את דרך השם, אז אין ברירה, יש גזירות. מפרש הגאון רבי יחזקאל אברמסקי, זכר צדיק ברכה, כאשר לא יחדל אביון מקרב הארץ, זאת אומרת יהיו אביונים רבים, כמו שכתוב באיוב, עוד זה מדבר וזה בא, או אז יש לחשוש שאדם מתעייף מלתת ולפתוח את ידו שוב ושוב. על כן אני מצווך לאמור, אומר הקדוש ברוך הוא, פתוח תפתח את ידך ונתון תיתן לו אפילו 100 פעמים, כי בגלל הדבר הזה יברכך אדוני אלוהיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. דבר חשוב בקיום המצווה, כדי לעשות את המצווה בשלמות, צריך לתת לעני בשמחה ובסבר פנים יפות. כותב ספר החינוך מצווה תו עין תת, לעשות צדקה עם הצריך אליה בשמחה ובטוב לבב. סתם ככה שתדעו, כל מצווה שעושים צריך לעשות בשמחה. שאלו את הארי הקדוש איך הוא זכה למה שהוא זכה, להיות קדוש ולדעת נסתרות וגלגולים של אנשים ולדבר עם נשמות, איך הוא זכה? הוא אמר שכל מצווה ומצווה שהוא עשה בימי חייו, עשה אותה בשמחה. זה הביא אותו למדרגות הגדולות. והתורה אומרת, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, יש עונש. ועבדת את אויביך. למה אתה לא שמח כשאני מצווה אותך מצווה? אני נותן לך פרס. אם אני מזמן לך מצווה, גם שכר בעולם הזה וגם גן עדן לעולם הבא, ואתה לא שמח? אז אם אתה לא שמח במצוות שלי, אז אתה תצטער על ידי זה שתהיה בעירום וחוסר קול וכו' וכו'. ככה התורה אומרת, אוי ואבוי. לכן צריך לתת צדקה בסבר פנים יפות. ומי, אומר הרמב״ם בלכות מתנות עניים, פרק י' דרך ד', כל הנותן צדקה לעני בסבר פנים רעות ופניו כבושות בקרקע, אפילו נותן לו 1,000 זהובים, איבד זכותו והפסיד. כלום הוא לא נתן. אלא צריך לתת בסבר פנים יפות ובשמחה, ולא עוד. צריך להתעונן עמו על צרתו, לעודד אותו, ולדבר לו דברי תחנונים וניחומים. אז זאת אומרת, בכלל מצוות הצדקה זה גם לתת הרגשה טובה למקבל, ולשמוח שאתה זוכה לתת. מה עדיף? שאתה תהיה מקבל או שתהיה נותן? יש כאלה אומרים, הלוואי והשם ייתן לי ואני אתן. אחרי שמקבלים הם שוכחים. אז צריך להיזהר לא לעשות את זה בפנים זעופות, אלא בשמחה ממש. אתם יודעים, פעם היו מנשקים ספר תורה ככה, תופסים אותו בשתי ידיים ונותנים נשיקה לספר תורה. בפעם היו נותנים צדקה ביד. היום נותנים צדקה בנשיקה ונשקים את הספר תורה ביד. הכל התחלף. האדמור מסתמר, זכר צדיק ברכה, בא אליו אחד, אבא לבנות בוגרות, הרס את הבת שלו, ולא מצא כסף לתשלום נדוניה. החתונה התקרבה, והמחותנים איימו לעזוב את השידוך. היה סיכום, והגיע המועד ואין לו כסף לשלם על הנדוניה. נכנס לאדמור בדמעות שליש, כל השומעים בכו איתו. שאל אותו, כמה אתה צריך? אמר, 30,000 דולר. האדמור אמר עליו, בצדיק חונן ונותן. נתן לה אבא 29,000 דולר. האיש ראה ישועת השם כרף עין, ומיד שבו אליו חשתונותיו, וכל מלא רגש עמד והודה לרב ולטוב ליבו. אמר, חפצתי בברכתו של הצדיק בלבד, ובדקות מועטות כבר נושעתי. הלך. המקורבים התפלאו. אם הרבי כבר הביא לו סכום אדיר כזה, למה לא השלים את הסכום? למה? למה נתן לו 29,000 ולא 30? מה אתם אומרים למה? מה הבעיה? היה לו עוד 1,000 לתת לו. למה הוא נתן לו 29 ולא 30? הוא אמר להם, אני מכיר את נפש האדם. אם הייתי נותן לו 30,000, היה מצטער. למה לא ביקשתי יותר? אז כשנתתי לו 29, אז הוא יודע, אם היה מבקש יותר, לא מקבל, כי הוא ביקש 30, הוא קיבל 29. אז לפחות שלא ילך ויצטער. אז הוא דאג שהוא לא יצטער. אתם שומעים? לא רק נתן לו צדקה, גם דאג שהוא לא יצטער. עכשיו נבהר את החשיבות והמעלה של המצווה. רבנו הטור, זכר צדיק ברכה, בלכות צדקה יורד דעה סימן רמז, אומר, מצוות עשה ליתן צדקה כפי השגת ידו, ומאוד מאוד צריך אדם להיזהר בה יותר מכל מצוות עשה. אומר המאירי, בבא בתרא ט', מצוות הצדקה גדולה עד למאוד, אין לך מצוות עשה ראויה להזדרז בה יותר ממנה. וואה, מה שהוא אומר פה. היה מעשה עם רבי נחום איש גמזו, שפעם אחת הוא רכב על חמור, והיה לו עוד 3 חמורים מלאים דברים ואוכל וכל מיני דברים, וניגש אליו עני ואמר לו שהוא מבקש ממנו לאכול צדקה. אמר לו, אמתן עד שאני ארד מן החמור. עד שהוא ירד בינתיים מת עני. הוא לא מחל עצמו על מה שהיה, והתפלל לשם שיקח לו את שתי הידיים, שתי הרגליים, ושיהיה כל הגוף שלו שחין, ויהיה עיבר. וככה היה. נשאר רק ראש ובטן. ושמו אותו על מיטה, ושמו ברגליים של המיטה, ספלים מלאים מים, שאם יבואו נמלים ויעלו למעלה, הוא לא יכול לגרד, אין לו ידיים. השם יטבעו בתוך המים ולא יוכלו להמשיך. אתם תארים לכם מה זה בן אדם? מי זה היה? נחום איש גמזו, צדיק גדול מאוד מאוד מאוד, שרבי עקיבא למד אצלו 22 שנה. למה? בגלל שהוא השתהה קצת. מאיפה הוא יודע אבל שהוא ימות? הוא אמר, אני יורד מהחמור ואני נותן לך. עכשיו אפשר להבין מה כתב פה המאירי. מצוות הצדקה גדולה עד למאוד, אין לך מצוות עשה ראויה להזדרז בה יותר ממנה. אסור להתעכב. לך תדע מה יכול להיות. מצינו את הגאון מבילנה במשלי יוד ב', גם הוא מתבטא בהפלגה על חשיבות המצווה, ואומר, הצדקה לא די שהיא טובה בעצם, אלא היא גם מועילה יותר מכל דבר שתציל אותך ממוות. ואין דבר מועיל בעולם יותר מזה להציל ממוות. אומר הרמ"ק הקדוש רבי משה קורדוברו, מריבותיו של הארי הקדוש, אומר, כשבן אדם נגזר עליו מצב של מוות, יש אפשרות שהוא ינצל, שיחליף מוות במוות. איך עושים זאת? כתוב, אני חשוב כמת. עכשיו הבן אדם יש לו נגיד דירה, והבן אדם עומד למות, את הדירה הוא לא ייקח. אומר לו הרמ"ק, אם תיתן את הדירה שלך לצדקה ותהפוך להיות עני, עני חשוב כמת. אז אתה תחליף את המוות הממשי במוות שהוא ציורי ותישאר בחיים. גם הרווחת צדקה בכל ממונך, וגם יש אפשרות שאתה תישאר בחיים. מתוך 100, כמה אתם חושבים שאנשים יעשו כזה דבר כשיש להם הצעה כזאת? תעברו בבית חולים עכשיו, במחלקות שם של הסופנים, תגידו להם, יש לי עצה שתצא מפה, את כל הרכוש תעביר עכשיו לכך וכך, ותחליף את זה שתישאר עני, ועני חשוב כמת ולא תמות. נו, כמה יסכימו? לא יאומן כי יסופר. בן אדם כל כך קשור בעולם הזה לחומר, שהוא לא מסוגל להיפרד מכלום, אפילו שעוד רגע יקחו לו את הכל, והוא לא יהיה אחראי במה שיעשו בזה. הוא אסף וחסך והתקמץ, ובסוף יבוא מישהו וישחרר את זה ככה בקלי קלות, כי הוא לא עבד על זה. לא יאומן כי יסופר. כמה אנשים לפני שיוצאים מן העולם דואגים שהרכוש שלהם, הממון שלהם, ישמש אותם למעלה. הם משאירים את זה לאחרים, ואחרים לא ידאגו להם אולי לנר נשמה, אולי. פעם בשנה אולי נר נשמה, אולי. עלולים גם לשכוח. כתב הגאון בעל הבית הלוי, זכות הצדקה זה הזכות הגדולה שיש לאדם. ומצינו בהרבה מקומות שחכמים זיכרונם לברכה במדרשים ובכל מקום אומרים על זה דברים גדולים מאוד. בפסיקתא זוטרתא, וזאת הברכה דף סמך ה', כתוב, צדקת אדוני עשה, זה פסוק שמדבר על משה רבנו, מלמד שהצדקה קשורה תחת כיסא הכבוד. אדם שעושה צדקה, הצדקה הזאת קשורה תחת כיסא הכבוד. בתנא דבי אליהו זוטא פרק א' כתוב, גדולה צדקה שמיום שנברא העולם עד עכשיו העולם עומד עליה. בזכות הצדקה העולם קיים. ומצינו עוד, גדולה צדקה שמצלת את האדם מדרך המיטה. עוד, מאריכה ימיו ושנותיו של אדם. עוד, מעלה את הנשמה אל תחת כיסא הכבוד. עוד, ממהרת ימות בן דוד בימי הגאולה. כל זה תנא דבי אליהו חלק ב' פרק א', מביאת האדם לחיי העולם הבא, ילקוט שמעוני וירא פרק י"ח, גדולה יותר מכל הקורבנות, מסכת סוכה ממת, שקולה צדקה כנגד כל המצוות, בבא בתרא ט', והשולחן ערוך ביורה דעה סימן רמז, מקדיש סימן שלם, ומביא מאמרי חכמים זיכרונם ברכה, שמתארים את גודל שכרה של המצווה הזו, ועוסקים בחשיבותה, מה שלא מצינו בשאר הלכות בארבעת חלקי השולחן ערוך. עד כדי כך חשובה המצווה הזאת. הגאון בעל בית הלוי בפרשת תרומה מחדש, מדוע אין לזלזל בעני בשעת נתינת הצדקה? כי הוא נחשב כמו חפץ של מצווה. בעת שנותנים צדקה לעני, מקיימים בעני מצוות צדקה. בעוד כמה מצוות עשה, כמו והחזקת בו. ואז העני הוא ממש כמו אתרוג. כשאתה לוקח אתרוג ויוצא בו ידי חובה, ממש העני הופך להיות חפצה של מצווה. ובעת קיום המצווה שאתה מקיים בו, חלה עליו קדושת המצווה, והוא אסור בהנאה ובתשמיש של חול. וכן העני ממש, בעת שנותנים לו, אסור לתן לו בביזיון חלילה. וזה איסור דאורייתא, הוא אומר. הגאון בעל התניא, זכר צדיק ברכה, כתב חידוש נפלא בספר איש לרעהו פרשת תרומה. על אף שנפסק לגבי תפילה, טוב מעט בכוונה, מהרבה שלא בכוונה, אבל בצדקה אין הדבר כן, אדרבה, טוב להרבות בצדקה, אפילו בלי כוונה, מאשר מעט עם כוונה. משום שעיקר המצווה צדקה זה התוצאה, שאתה עוזר ומציל את מי שקיבל בפועל. מצינו רבות במדרשים ובשס, וכן בספרי גדולי ישראל, על השכר הגדול השמור למקפיד במצוות צדקה. לבד ממה ששמור לו לעולם הבא, יש לו שכר גדול בעולם הזה בגדר מתן שכרה בצדה. ראשית נביא את דברי מרן החידה, זכר צדיק ברכה, בספר מדבר קדמות. אמרו ריבותינו זיכרונם ברכה שהצדקה במקום קורבן ומחפרת על מזיד ומצילה ממיתה ומארכת ימים, מהפכת מידת הדין למידת הרחמים, ואין עבירה מחבה אותה כשאר מצוות. יש עבירות שמחבות מצוות? זאת מצווה ששום עבירה לא מחבה אותה. ומצוות הצדקה מאירה לאדם בכל השבוע, בסוד וצדקתו עומדת לעד ומקרבת את הגאולה. כל זה מפורש בתלמוד, במפרשים ובכתבי הארי זיכרונו לחיי העולם הבא. חוץ מכל הפסוקים בתורה ובנביאים. ואם תרצו לראות את זה, זה מרוכז בספר לבוש. כמו לבוש זה מופיע בספר מעיל צדקה לרב מהרה כהן זיכרונו לחיי העולם הבא. במסכת גיטין דף זן יש גמרא נפלאה, תנא, כל הגוזז מנכסיו ועושה מעין צדקה ניצל מדינה של גיהנום. משל לשתי רחלות שעוברות במים, אחת גזוזה ואחת אינה גזוזה. גזוזה עברה, אינה גזוזה לא עברה. המהר"ל מפראג מסביר, הצמר שיש על הרחלים הוא כבד, והוא תוספת על הבהמה, זה לא גוף הבהמה, זה תוספת. מפני כך זה מסע על הבהמה, וזה דבר מת. וכשהיא הולכת, המים על הצמר משקיע את הבהמה למטה, אבל אם היא גזוזה, גזזו ממנה את הצמר, היא תעבור את הנהר בקלות וכו'. ככה המשפיע מהונו ועושה ממנו צדקה, נותן חיים לעני, נחשב האדם כאילו אין בו תוספת של מת, והכל נכנס בגדר חיות, ולכן הוא לא ייכנס לגיהנום. למה? כי כל אשר שייך אליו, הכל בגדר חיות, גם הממון שלו זה נחשב חיות, ומשפיע בזה לעני חיות. שלמה המלך אמר במשלי י' א' ד', וצדקה תציל ממוות. אומר הזוהר הקדוש, פרשת עקב, דף רש עין ג', מידה כנגד מידה. אני חשוב כמת, לא מתייחסים אליו, ממש כמו מת. ואתה מחיה אותו באמצעות הצדקה, השם ישלם לך שיחיה אותך גם. אתה מחיה אותו, אתה תחיה. מידה כנגד מידה. במסכת שבת, קוף נון וב, מסופר לרבי עקיבא הייתה בת. החוזים בכוכבים אמרו לו, ביום שהיא תיכנס לחופה, היא תוקש על ידי נחש ותמות. וכל הזמן היא הייתה דואגת, מה יהיה ביום החתונה? ביום שהיא נכנסה לחופה, נטלה סיכה של זהב, היה לה טול עם סיכה של זהב, תחווה את זה בכותל, ונכנסה סיכה בעינו של נחש. בבוקר כשלקחה את הסיכה, נגרר הנחש אחריה. אמר לה אביה, מה עשית? אמרה לו, בערב בא אני, דפק בדלת, כולם היו טרודים בסעודה ולא שומעו אותו, לקחתי את המנה שלי, נתתי לו. אמר לה, המצווה שעשית הצילה את חייך. ויצא חוצה ודרש, וצדקה תציל ממוות, לא רק ממיטה משונה, אלא אפילו מהמיטה עצמה. נגזר עליה שהיא תמות בליל החופה. ומה הציל אותה? הצדקה שעשתה עם העני באותו ליל. אז אם כן, צריך אדם לדעת שזה ממש 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 מציל ממוות. אם נתבונן במקורות ונפנים את כל הדברים שלמדנו עד עתה, בשעה שאדם שומע דפיקות בדלת, וזה מרמז שעוד מעט מישהו יבקש ממנו צדקה, הוא צריך לגשת לדלת בשמחה, כי זה אות משמיים שמזכים אותו למתנה מיוחדת. לכן השם שלח דווקא לפתחו עני, שיוכל לקיים בו מצוות צדקה. הזוהר הקדוש אומר, כאשר הקדוש ברוך הוא אוהב אדם, הוא שולח לו מתנה. מה המתנה? אני. כדי שעל ידו יזכה במצווה גדולה זו. ויותר ממה שבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית. כי על ידי שהוא נותן לעני, הוא זוכה לכל טוב שצפון לו בעולם הזה ובעולם הבא. אחרי שהבנו את החיוב לתת צדקה, עכשיו גודל חשיבות מצווה זו והשכר הגדול שמצפה למי שנותן מכספו לעניים, עלינו לבאר מדוע אם כן בכל זאת קשה לנו לפתוח את היד והלב לנצרכים. למה לא נותנים צדקה בקלות? יש יותר חכמים שמחפשים לתת צדקה, שמחפשים איך לעזור. זה מעלה גדולה מאוד. אבל למה אנשים שמגיעים אליו, אנשים מעקמים את הפה? כאילו, מה באת לי עכשיו? למה זה קורה? אז מצינו כמה סיבות. למה אנשים קופצים את היד? למה מאמצים את הלב? נשתדל לבאר. אם נכיר את האויב, נוכל ללחם בו ולהפוך להיות נותני צדקה. אז דבר ראשון, יש יסוד שאנחנו צריכים לשנן. פרנסה מן השמיים היא. אם הקדוש ברוך הוא גזר שיהיה לי, יהיה לי. ואם אני אפזר ממון לצדקה, יחסר לי, לא יחסר לי. מי שחושב שעל ידי צדקה יחסר לו, הוא חסר אמונה. כתוב ונתנו. איך כותבים ונתנו? וו, נון, תו, נון, וו. ואיך מהסוף כותבים? אותו דבר. וו, נון, תו, נון, וו. מה שאתה נותן ככה, חוזר ככה. אין דבר כזה שמפסידים. אין אדם מעני מן הצדקה, אומר הרמב״ם. אין דבר כזה. כשאדם עובד לפרנסתו, הקדוש ברוך הוא מפרנסו, ואסור לו לעולם לפתוח בעבודה. כי אין עשירות ואין עניות באה מן העבודה, אלא מהקדוש ברוך הוא, שישמעו אותי בבזל. וכבר מובא בספר חובת הלבבות, שער הביטחון, שער ד', אחד מהחסידים היה לו שכן סופר מהיר שמתפרנס משכר ספרותו. יום אחד שאל אותו, האח העניינים? אמר לו, הכל טוב, כל זמן שהיד שלי שלמה, הכל טוב. בערב נגדעה ידו, ולא כתב בה בשאר הימים, וזה היה עונשו שהקדוש ברוך הוא העניש בגלל שבטח בידו. כותב המשנה ברורה, סימן א', סעיף קטן י' ג', מזה הטעם צריכים לומר כל יום פרשת המן. נכון, השם האכיל אותנו מן 40 שנה במדבר? מאיפה הביא? לא הביא לנו חיטה מהאדמה, לא הביא לנו פירות וירקות, מהשמיים. ממתי יורד אוכל מוכן מהשמיים? אז אין בעיה לקדוש ברוך הוא להביא אוכל אפילו מן השמיים. לא צריך בארץ. אל תעבוד. תלך. הוא ינחית לך מה שאתה צריך לידך. אין דבר כזה. הקדוש ברוך הוא זן ומפרנס את כל העולם. יתושים, נמלים, פילים, ג'ירפות, בני אדם, קרפדות, את כולם הוא זן ומפרנס כל יום. כל יום, כל יום. אתם יודעים כמה יש? ביליונים של ביליונים של ביליונים של ביליונים ברואים, כל אחד במקום אחר, ולכולם מגיע פרנסה בזמן. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. אז אם אתה יודע את זה שהקדוש ברוך הוא מפרנס, והעשירות והעניות זה לא מעבודה אלא בגזרת הבורא, אז מה אתה דואג? אם השם אומר לך תיתן צדקה ואני אברך אותך בכל מעשה ידיך ובכל משלח ידיך, מה אתה דואג? אז או שאתה מאמין או שאתה לא מאמין. לכן מי שאומר פרשת המן כל יום, מובטח לו שלא יתמעטו מזונותיו. אבל זה לא מספיק להגיד את זה כמו טקסט, אלא להתבונן מה אתה אומר. וכשאתה מכיר באמת במציאות הזאת, אכן הקדוש ברוך הוא יזכה אותך שלא יחסרו לך מזונות כל ימי חייך. עוד סיבה, לעתים בני אדם יודעים שיש מצווה לתת צדקה ומבינים את החשיבות, אבל קשה להם להוזיל מכספם לצדקה. למה? הם אומרים, מה יעזור, מה יועיל, אם אני אתן כמה פרוטות, אתה יודע כמה עניים יש בעולם? מה יעזור, התרומה שלי הפעוטה, מה יצייע לכולם? אז יהיו אחרים שלא יהיו. אומר על זה החפץ חיים, היה נהר עמוק שחוצה את המרכז של העיירה, מעל הנהר היה גשר רעוע. יום אחד קבוצה של 30 איש עברה, קרס הגשר וכל 30 נפלו לנהר. שני אנשים שעמדו בשפת הנהר ראו, קפצו מיד למטה והתחילו לשחות לעבר הטובעים. עמד אדם בצד, פיקח, ואמר, איזה טיפשים אלה. מה, הם לא ראו ש30 נפלו לבפנים? הם צריך כל 2. איך יצליחו להציל את כולם? חבל, תחזרו. נו, זה טיפש מטופש. זה לא פיקח. ואם הם יצילו רק אחד, לא טוב? ככה אומר החפץ חיים. אם בן אדם אומר, מה יועיל? אני אתן לו, מחר לא יהיה לו, מחרתיים זה, ויש עוד עניים וזה ופה, וככה הוא רוצה למנע. אתה בדיוק כמו הטיפש הזה שאמר להם, תחזרו. תיתן מה שאתה יכול. תציל את מי שאתה יכול. עוד דבר. יש אנשים שיש להם חשד על כל עני. מי אמר שהוא עני? אולי הוא רמאי נוכל. למה שאני אתן לו? אני עובד והוא יבוא, ישחק אותה, ואחר כך אני אצטרך לתת לו. למה? אומר המגיד מדובנה, אין להרהר אחרי העני אם ראוי או לא ראוי. אתה תדון אותו לכף זכות. כמובן, באחד שאמרנו שאתה לא יודע מי הוא. במי שנוהג ככה, הקדוש ברוך הוא נוהג איתו גם כן ככה, וגם לא יבדוק אחריך אם אתה ראוי או לא ראוי. כי הקדוש ברוך הוא מודד מידה כנגד מידה. אם אתה מקפיד, יקפידו עליך. אם אתה לא מקפיד, לא יקפידו עליך. היה אדמור אחד, בשכונה שלו היה כפרי, בור, ותמים. והיה מביא מהמשק גבינות, ביצים, לבית של האדמור. וראה שיש ברכה במעשה ידיו, בגלל שהוא נותן לאדמור כל פעם, ראה ברכה. יום אחד ראה שהאדמור נוסע, שאל אותו לאן? אמר לו, אני נוסע לרב שלי, המגיד ממזריץ'. יש צדיק יותר גדול ממך? ואתה נוסע אליו? אמר, גם אני אסע למזריץ' ואני אביא לצדיק, כי אם זה התברכתי ממנו והוא התלמיד, אני אלך לרב שלו, בטח אני אתעשר. הכין עגלה, כל טו, נסע למגיד ממזריץ', ומאז היה הולך כל פעם אליו ונטש את האדמור. והברכה התמעתה. נכנס לאדמור, אמר לו, איך זה יכול להיות? כשהבאתי לך, חלה ברכה בעסקים. התחלתי ללכת לרב שלך, נתמעתה ברכה. אמר לו, מה, אתה לא מבין? כשהבאת לי, לא חיפשת צדיק גדול ומיוחס. אז הקדוש ברוך הוא השפיע עליך כל טוב, וגם לא דקדק עליך אם אתה מיוחס. אבל ברגע שהחלטת לחפש צדיק גדול מיוחס, אז הקדוש ברוך הוא חיפש גם מיוחסים ועזב אותך. כמו שעזבת אותי, עזב אותך. אז עלינו לדעת, לא כדאי לבדוק ולפשפש אחר כל עני מזדמן שיהיה מהודר לקבל צדקה, אלא לתת למבקש וללמד זכות. אלא אם כן ברור לך מה שאמרנו בתחילה. ועוד אחד הגורמים לקמץ את היד לא לתת צדקה מממון, שאדם פוחד שאם הוא ייתן יחסר לו. אבל צריך לדעת, לא רק שלא יחסר אלא הפוך, אדם שנמנע מצדקה מפני שהוא חושש מחיסרון, יש לו אחת משתי טעויות. אחד, הוא חושב שנותנים נחסרים. 2, אפילו אם הוא מאמין שלא יהיה לו חיסרון, כי הקדוש ברוך הוא יחזיר לו, על כל פנים הוא בטוח שמשעה שהוא נתן, הוא יהיה חסר עד שהשם ייתן לו בחזרה. אבל התורה כותבת, נתון תיתן לו, ולא ירע לבבך בתיתך לו. בספר גן רבי מביא דברי הטור, ביורה דעה רמז, ואל יעלה על לב האדם לומר, איך החסר ממוני ליתן לעניים? כי הדבר בדוק ומנוסה, כי בשביל הצדקה שנותן לא יחסר לו. עד רבה יתווסף לו עושר וכבוד. ועל המחשבה הנוספת שבינתיים יהיה חסר, אומרת התורה, כי בגלל הדבר הזה יברכך אדוני אלוהיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. לא רק שזה לא נכון מה שחשבת, אלא ההפך הוא הנכון. תשרה ברכה בכל מעשה ידיך כבר בעת הנתינה, ולא תרגיש חיסרון בכלל. אומר המגיד מדובנה, למה הדבר דומה? אדם צעד בשוק ואיבד ארנק עם 100 דינרים. למחרת הלך באותו מקום, מצא ארנק אחר עם 200 דינרים. נו, השם החזיר לו או לא החזיר לו? ברך אותו או לא ברך אותו? אבל מה האיש הזה אומר? איי איי איי, אם לא הייתי מאבד אתמול את 100, היה לי היום 300. נישט צייכל, נישט. לעומת זאת, אדם מוליך תבועה ממקום למקום, עובר דרך שדה, בדרך השק התחורר ונתפזרה התבועה מעט מעט עד שהגיע ריק לבית. אבל אחרי זמן הוא עבר באותה דרך וראה שכל האדמה צמחה מהתבועה שלו. הוא לא ישיג נחמה שלמה על זה שהוא איבד? הוא צריך לומר, אם לא איבדתי היה לי יותר? הרי אם לא איבד לא היה לו מאומה. ככה אומר החפץ חיים כשהוא מסביר מה זה מעשר. כתוב עשר כדי שתתעשר. אדם שמעשר מממונו מבטיחה לו התורה שהוא יתעשר. מסביר החפץ חיים, נגיד יש לך שדה של חיטים, קצרת את הכל, נכון? יופי. אם תיקח הכל הביתה, איך יצמח לך עוד פעם? אתה צריך לקחת חלק מהחיטים שאתה קצרת ולזרוע אותם עוד פעם שיצמח עוד. אותו דבר מעשר. קיבלת 1,000, נתת 100, 100 יצמיחו עוד 1,000, וכן הלאה, ואחר כך יותר, ואחר כך יותר. עשר כדי שתתעשר. אנחנו אומרים בבוקר בתפילה, זורע צדקות מצמיח ישועות. צדקה זה כמו זריעה, גרעין שנובט ומצמיח ישועה. בלי צדקות אין ישועות. זורע צדקות מצמיח ישועות. אז אם אנחנו מפזרים כסף לעניים, לא רק שלא יחסר לנו, בעקבות זה יהיה לנו שפע, ובלי זה לא יהיה כלום. מי שמפנים זאת וחי מתוך הידיעה הזאת, מתגבר בקלות על הקמצנות. ומי שמבין את הנקודה היטב, מבין שאם לא נותנים, זה לא גורם לעושר, אלא ההפך, מי שנותן גורם לו ברכה. וזה הלשון המדוקדקת, כי בגלל הדבר הזה יברכך אדוני אלוהיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. כי בגלל הדבר הזה כתוב. נקודה חשובה נוספת, מה שאדם נותן יישאר לו לעולם בעד. מה שאדם מוציא פה לא נשאר לו מזה מאומה. זאת אומרת, אדם צריך לדעת כל מה שאני נותן למצוות, צדקה, גמילות חסדים, כל זה שלי לנצח. כל מה שאני מבזבז פה בעולם הזה, אין לי מזה כלום, ולא נשאר לי מזה כלום. הרכוש האמיתי, זה רק פירות של העמל הרוחני. כל ענייני הקדושה, תורה, מצוות, תפילה, צדקות, זה מה שילווה אותנו בחיינו ובמותנו. שום אדם לא ילווה אותנו ביום האחרון, עד הקבר. יעזבו אותנו להנחות וילכו לשמחות. ואדם יישאר בקבר לבד. מה ליווה אותו? הזכויות שלו, המצוות שלו, הצדקות שלו, זה רק מה שעובר איתו. פרש הגאון רבי עקיבא איגר, כתוב, עזבו לאחרים חילם. כשאתה עוזב את העולם, את כל הממון שלך אתה משאיר לאחרים. אבל יש עוד פירוש. הוא אומר, רבי עקיבא איגר, ועזבו לאחרים. אם אתה עוזב את הממון שלך ונותן אותו לאחרים, זה יהיה חלך לעולם הבא. זה יהיה שלך. עכשיו תשמעו חידה, אבל לענות מהר. אבא בחן את הבן בחשבון. אמר לו, צייד ראה 10 ציפורים על הגג. פגע באחת מהן. כמה נשארו? כמה נשארו? אחת נשארה. היו 10. אחד נפגעה. כמה נשארו? אחת. זאת שנפגעה נשארה, כל 9 ברחו. גם בענייננו, בממון שאתה פגעת, שנתת לצדקה, וכאילו הפסדת, כאילו מת, כאילו הכסף מת, הלך ממך, זה נשאר לך. רק זה נשאר לך. כל השאר עף. לא נשאר שום דבר. ולומדים את זה בפרשת ראה. כתוב, וצרת כסף בידיך וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך בו. בספר בית יצחק כתב רמז נאה. אנחנו רגילים לצאת מנקודת הנחה שהכסף שברשותנו שייך לנו. והכספים שהוצאנו לצדקה כבר אינם שלנו. אבל זה בדיוק הפוך. הקדוש ברוך הוא הפקיד בידינו ממון. שנשתמש בו למטרה שהוא רוצה. אם אנחנו מוציאים ומשתמשים בכסף כפי שהשם רוצה, מחלקים לצדקה, לתורה, למצוות, אז הכסף שלנו. אבל מה שנשאר בידינו, לאכילה, לשתייה, לטיולים, לקשקושים, זה לא שלנו. אדרבה, זה נקרא שאתה מועל בפיקדון אם אתה לא משתמש למטרות שהשם נתן. לכן אם אדם רוצה שיהיה צרור בידו, אז ישתמש בכסף למקום שבחר בו השם. כי הרכוש שיש לאדם, מה ששלו לא שלו, ומה שכבר לא שלו שלו. שאלו אחד, תגיד לי כמה יש לך כסף? אמר, כל מה שנתתי לעניים. כל השאר הוא ישאיר פה. בידוע מעשה עם שמואל הנגיד, שהיה שר האוצר בממלכת ספרד, שונאי ישראל, שרי המלך, קינאו בו, והסיתו נגדו, שהוא מועל בכספים של הממלכה, וככה הוא נהיה עשיר אדיר. המלך סרב לקבל את הדיבה. אבל אתם יודעים, כשאומרים ואומרים ואומרים ואומרים, בסוף מאמינים. ביקש המלך דין וחשבון, תגיד לי כמה יש לך. מסר לו כמה יש לו, וכתב לו שיש לו כמה רבבות מטבעות זהב. המלך כעס, עכשיו אני יודע שהם צדקו. אני נתתי לך סכום כפול מזה. קחו אותו למאסר. מיד לעמידו למשפט. וכל הרכוש יוחרם. להפתעתו, רבי שמואל הנגיד, קיבל את הגזרה בשוויון נפש. והמלך נדהם, איך יכול להיות שעושים כזה דבר, ובן אדם נשאר במצב רגיל, הבין שהוא חכם גדול, שאל אותו, תגיד לי, איך אתה מקבל את הגזרה הזאת ככה? אני מכיר אותך, אתה חכם מופלג, אבל אני גם רוצה להבין איך הגשת לי דין וחשבון מסולף. אמר לו, אם המלך היה מצווה אותי לומר כמה כסף תחת ידי, הייתי אומר למלך, חשבון שונה לגמרי. יש לי את החשבון, ויש לי אותו בכיס. אבל המלך שאל כמה רכוש יש לי. הכסף שתחת ידי, זה באמת לא הרכוש שלי. הנה, לפני דקות, אתה גזרת שיחרימו לי את כל הכסף. אז זה שלי או לא שלי? לא שלי. הרכוש האמיתי שאני כתבתי לך, מה ששאלת, כמה הרכוש שלי, זה הרכוש שנתתי לצדקה, לחסד, להחזקת תורה. זה לא תוכל לקחת ולהחרים לי. זה הסכום שהגשתי לך. לפי מה ששאלת. שאלת כמה רכוש יש לי, זה הרכוש שלי. אם היית שואל כמה יש כסף ברשותי, הייתי אומר לך. פעם שאלו שאלה את ילדי החיידר. חמישה נרות דולקים. הלך אדם וקיבל שניים מהם. כמה נשארו? כמה? שלושה, נכון? לא. נשארו שניים. למה? כי השלושה שלא קיבלו אותם, דלקו, 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 עד שנגמרו. מה נשארו? השניים שקיבלו אותם, אז הם נשארו. איי, 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 כך בענייננו. אם יש לאדם סכום כסף, והוא מפריש אותו לצדקה, אז נראה כאילו חסר, זהו, הפסיד אותו כאילו. אבל הרי בסוף בסוף, כל הכסף יחלה. ודווקא מה שהוא נתן לצדקה, עומד לעד. מה שאתה קיבית כאילו, זה נשאר. מה שהשארת אצלך, בסוף יחלה, לא יישאר לך. אז ממילא, כמה שאדם נותן, זה פשוט להעביר למעלה. כל סכום שאתה נותן, פשוט עברת אותו למעלה. כשתגיע למעלה, יגידו לך, הנה, זה כל הצדקות שעשית, זה כל החסדים, זה כל המצוות שעשית בכסף, זה מה שיש לך. מה שנשאר למטה, זה לא שלך. אם נשנן את הדברים היטב היטב, עד שיקנו שביטה בלב, יהיה קל להתגבר על מידת הקמצנות התבועה באדם. הרמב״ם אומר, איך אדם יגיע לנדיבות אם הוא קמצן? הוא אומר שאם יש לו 100 שקלים לדוגמה, עדיף שייתן 100 מטבעות ל-100 עניים, ממה שייתן לעני אחד 100 שקל. למה? כל פעם שהוא נותן הוא מתרגל לנדיבות. כל פעם הוא מתרגל לנדיבות. היה פעם אחד קמצן, אבל עשיר אדיר, שאם היה נותן קצת, קצת מהכיס הקטן, לכל העיר, כולם היו עשירים. קמצן. לא ידעו מה לעשות, הלכו לרב, אמרו לו, כבוד הרב, מה עושים? אם הוא ייתן, יהיה החזקת תורה, יהיה פה, יהיה. אמר, שלחו אותו אליי. שלחו אותו אליו, אמר לו, היות ואתה גביר גדול, אז אני רוצה לתת לך תפקיד, אני אתן לך סכום גדול, ואני רוצה שאתה כל יום תחלק לכל העניים בעיר. כל יום. הוא היה מבסוט. כסף לא שלו, והוא מחלק, וכולם יברכו אותו, ויגידו איזה נדיב, ויכבדו אותו בכל מקום שהוא הולך, ולא יעקמו לו את הפנים כמו היום. אמר, בסדר, מסכים. הוציא מודעות, שכל יום יעברו דרכו העניים, והוא יחלק להם כסף. יום ראשון, יום שני, יום שלישי, וואו, 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 והוא מבסוט, מחלק, וכולם ברכים אותו, ברכות, ברכות, ברכות. הולך בית כנסת, כולם משבחים אותו, אשריך, איזה זכויות, וזה וזה. חודש! אחרי החודש הוא בא לרב, נו, מה עם הכסף עוד לחלק? אמר לו, די, נגמר לי. עכשיו תחלק משלך. אמר, רואי, מה, אתה סיבכת אותי עכשיו, עכשיו כולם רגילים לבוא אליי, יתחילו לבוא אליי, ויקחו לי מהכסף שלי, וזה וזה. אחרי שהוא תרגל כבר לכבוד ולברכות ולזה, אין ברירה, התחיל לחלק מהכסף שלו. אז זאת אומרת, כשאדם מתרגל, קל לו אחר כך, אבל צריך להתרגל, תתחיל בקטן אפילו, בקטנות, בכסף קטן, כמו שאומרים, עד שלאט לאט אתה תראה כמה ברכות, כמה זה, כמה שפע מהקדוש ברוך הוא, יהיה לך יותר קל. תשמעו מה כתוב, זה מדהים. המגידים שהיו פעם הולכים מעיירה לעיירה ומעוררים את הציבור, היו אומרים, יש פסוק בישעיה ממדלת וב. כתוב בפסוק על הקדוש ברוך הוא, אני ראשון ואני אחרון. מה זה הם אומרים? הקדוש ברוך הוא כאילו יש לו קובלנה. אומר, אני ראשון. בשעה שאדם יורד קצת מנחסיו וסובל מהפסד במסחר, את מי הוא מקפח ראשון? אותי. הקורבן זה הצדקה, הוא מפסיק לתת צדקות. מבטל הוראות קבע. גמרנו. אז אני הראשון, אם הוא יורד קצת, אני הראשון שהוא ישר מפסיק. מצד שני, אני גם אחרון. כשאדם כבר מצליח כל כך בעסקים ומתעשר, קודם כל הוא דואג לדירה מפוארת, בריכה, מכוניות פאר, הכל לוקסוס וזה וזה, ובסוף אם נשאר לו איזה מטבע ככה בכיס הקטן, אז אתה עוד איפה הוא נותן. אז אני אחרון גם. אני ראשון ואני אחרון. לפעמים אדם לא מסוגל להעניק מכספו לצדקה בתבועה בו מידת הקמצנות, אבל יש עצה עוד אחת כיצד לעקור אותה. אם אדם בטבעו קמצן, אומר החסיד יעבץ, הדרך היחידה לתת ולתת ולתת, נתון תיתן, עד שיהיה לו הרגל. ואומר שלמה המלך, משלי י"ח ט"ז, מתן אדם ירחיב לו, על ידי שנותן הרבה פעמים, יהיה לו לב רחב. במשניות לרמב״ם, מסכת פאה, כתוב הכל לפי רוב המעשה. איך משלמים לבן אדם למעלה? הכל לפי רוב המעשה. כמה מעשים, הרבה מעשים עשית או לא? אז הוא אומר שמוטב לתת 100 פרוטות ל-100 עניים מאשר לעני אחד, כי בזה אתה מזכך את המידות ומתרגל להיות נותן. אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. כשאתה מתרגל אפילו בסכומים קטנים, זה יהפוך להיות טבע, ואז יהיה לך קל לעמוד בניסיון של קמצנות. אומר החפץ חיים על הפסוק בתהילים, פיזר נתן לאביונים, צדקתו עומדת לעד. אם אתה מפזר צדקות לאביונים הרבה, מובטח שצדקתך תעמוד לעד, לעולם, תחזיק במידה נתון תיתן, כי זה יהפוך להיות טבע. עוד דבר, תזכור, כשאתה נותן לעני, הוא עושה לך טובה יותר ממך. כי אתה נותן לו פרוטות, והוא יכול להציל אותך ממוות. בזכותו אתה יכול לקבל ברכה מהקדוש ברוך הוא של שפע. יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית. אתם יודעים איך היו אומרים פעם? כשהיה בעני, היה תימני אחד שהיה מקבץ נדבות בוויז'ניץ, בית כנסת של וויז'ניץ. היה מקבץ, מה היה אומר? זכבי, זכבי, זכבי. או, מה זה? זכבי. תזכה בי. על ידי אתה זוכה. זכבי. ככה כתוב. הגמרא אומרת בבבא בתרא יוד, שאל טורנוסרופוס הרשע את רבי עקיבא, אם אלוהיכם אוהב עניים, מפני מה אינו מפרנסם? למה השם צווה אותנו לתת צדקה? שהוא ייתן ישר לעני. ענה לו רבי עקיבא, כדי שניצול אנו בהן מדינה של גיהנום. הקדוש ברוך הוא רוצה להציל אותנו מגיהנום, נתן לנו מצווה שקוראים לה צדקה. כשאנחנו נותנים צדקה, אנחנו ניצולים מגיהנום. אם הוא ייתן להם ישירות, איך ננצל מגיהנום? אז זאת אומרת, מי שנותן צדקה ניצל ממוות, כמו שאמר שלמה המלך, הוא צדקה תציל ממוות. אז השם עשה איתנו חסד, נתן לנו הזדמנות לתת אחד לשני, וננצל מכל הדברים הרעים. החפץ חיים אומר, אם אתה מטריד את הסוחר בחנות בענייני צדקה וחסד, שלא יראה בזה הטרדה אלא זכות, ולקבל בסבר פנים יפות כמו שמקבל את הבאים לחנות לקנות ברווח גדול. עוד עצה, מסופר בגמרא, רבי יוחנן בן זכאי, היו לו קרובים יתומים, הטילו עליהם מס. אמר להם רבי יוחנן בן זכאי, אם הייתם נותנים את הצדקה, הייתם נפטרים מהמיסים. החסרתם בצדקה, שילמתם מיסים. נגזר על כל בן אדם כמה כסף הוא יפסיד. השאלה, אתה רוצה להפסיד או להרוויח? אותו סכום. או שתיתן לצדקה ותרוויח צדקה, או תשלם מיסים ולא תקבל כלום על זה. בספר אוהל מועד, מסיק מהמעשה הזה, שמה שמוטל על אדם לתת צדקה, לא יישאר בידו כלום. כי זה לא מיועד לו. אם לא תיתן לצדקה, ישלחו לך הרבה שלוחים מהמקום, הפסדים, רפורטים, נזק, כל מיני דברים, אתה תפסיד, אין מה לעשות. אז עדיף שתוציא את זה לצדקות, ולא תסתבך בכל מיני דברים. על אדם להחדיר בליבו, הכסף שברשותנו, לא שלנו. אנחנו רק מופקדים כממונים, לעשות בו רצון שמיים. לכן צריך תבונה איך לפתוח את הכיס לכל דבר שבקדושה, ואתה לא נותן משלך, אתה פשוט נותן מה שהפקידו בידך, וזה המטרה שנתנו לך. יו, עכשיו תשמעו דבר מפחיד. הגאון רבי ישראל אליהו ויינטרוב, זכר צדיק וברכה, אמר פעם, גביר עתיר ממון שנמנע לתת כספו לצדקה, בשמיים קוראים לו גנב. כי הכסף, למרות שהוא ברשותו, אינו שלו. ומה שופקד בידו למטרה אחת, להעביר הלאה, להחזיק עני ואביון, לחלקל מוסדות תורה. ואם נעשה את השליח להעביר ממקום למקום, אז מותר לך שזה יתעכב אצלך. אם תמעל, יקחו לך הכל. פעם נסע החפץ חיים הקדוש עם עוד גדולי ישראל לוועידת רבנים חשובה, ונתקעו עם העגלון בעל המזחלה בשלג. הכניס החפץ חיים ידו לכיס להוציא סכום כסף לשלם לעגלון, ונפלו לו מטבעות לתוך השלג. כמה שהיו שם התכופפו להוציא את הכסף לתת לו. העגלון גם התכופף, אבל לקח את הכסף לכיס. אחד הנערים ראה מה עושה העגלון, וקרא לחפץ חיים, תראה מה הוא עושה. הוא לוקח לך את הכסף. החפץ חיים אמר לו בנחת, אל תגיד דבר כזה בני, הוא לא לוקח את הכסף שלי. זה שריבונו של עולם. ואם מן השמיים גלגלו את המטבעות לכיס של העגלון, הן מיועדות לו ולא עבורי. נהי לו אשר לו. זאת אומרת, הכסף לא שלי. כשאדם אומר הכסף שלי, הוא משובש, הוא טועה. הכסף ברשותך, לא שלך אבל. כי לי הכסף ולי הזהב, אמר השם. זה נמסר פיקדון, ותשתמש למטרות הראויות, הרצויות, מה שהשם רוצה. אבל אתה לא בעלים. עוד נקודה חשובה, אם אדם חוסך מכספו ומשקיע את הכסף בעסקים ולא נותן לצדקה, זה מחשבה משובשת. ההפך הוא הנכון. מי שחוסך ולא נותן לצדקה גורם הפסד. עושר שמור לבעליו לרעתו. בסוף תצטרך להוציא את זה לתרופות. אל תשמור את העושר. אם אתה שומר אותו, זה יהיה לרעה. למה לא? מה שמותר, אדרבה, מותר. מותר שיש שבת, תקנו הרבה דברים. לכבוד שבת, תקנו פמותים מכסף, תעשו כל המצוות הכי מהודר שאפשר. למה לא? תאכלו טוב, תאכלו בריא, אין בעיה, תלבשו בגדים ראויים. אף אחד לא אומר להצטמצם. אבל למה שמותר? אבל אם אדם עושה את זה להוללות, לשטויות, לכל מיני דברים שאין בהם כלום, והוא מנקר את העיניים לאנשים והכל, גם עין רעה תפגע בו בסוף. אז לכן אדם צריך להיות חכם. ואומר הרמב״ם בהלכות מתנות עניים, פרק י' הלכה ב', לעולם אין אדם מעני מן הצדקה, ואין דבר רע ולא הזק נגלל בשביל הצדקה. כתוב, והיה מעשה הצדקה שלום. והגמרא בתענית ת' אומרת, עשר תעשר, עשר מעשר תיתן בשביל שתתעשר. אף אחד לא יבוא לנזק כספי מצדקה שחילק. החפץ חיים מביא משל לעיקר שהביא לעיירה עגלת עונה תבואה למחירה, והוא שמע מאנטישמים שהיהודים נוכלים ורמאים. חשב הגוי הזה רעיון מחוכם. תמיד היה מקובל לסמן על הקיר סימן על כל שק תבואה שהוא מעביר. מעביר שק, עושה סימן. מעביר שק, עושה סימן. אבל הוא פחד עכשיו שאמרו שהיהודים רמאים, אז הוא פחד שכשהוא הסתובב להביא את השק, היהודים חק. אז מה הוא עשה? אמר לו, תשמע, אני שם פה את הכובע שלי, כל פעם שאני מעביר סק, אתה שם מטבע קטן. ואחר כך נתחשבן לפי המטבעות. יש 20 מטבעות, אתה נותן לי על כל מטבע קטן דינר. זה המחיר של הסק. כמה שיש מטבעות, אתה נותן לי. התחיל לשים היהודי, שם, והגוי האהבל הזה, שחשב שהוא חכם, כשהסתובב היהודי, הוא גנב מהכובע. ובסוף שספרו היה פחות, והיהודי שילם לו פחות. ממי גנבת? מעצמך, יא טמבל, אתה חושב שאתה עובד על היהודי. אתה דואג שהוא לא נוכל, ואתה אבא של הנוכלים. אז הנמשל הוא מובן. אלה שקופצים את הידיים, לא רוצים לתת צדקה לעניים, לא רוצים לתת למצוות, הם סבורים שהם הצליחו לגנוב את המטבעות הספורות לעצמם. הנה, לא נתתי הפעם, לא נתתי, הרווחתי, זה בא, לא נתתי לו זה. והם לא מבינים שהם המפסידים. כי על מה שאתה חסכת כאילו ולא נתת, היית מקבל בכפלי כפליים. אז מי הפסיד? אתה הפסדת לעצמך כמו הגוי הזה. אז אחרי כל מה שאמרנו, אין פלא שגדולי ישראל פיזרו את ממונם ביד פתוחה ורחבה. והעיד הגאון רבי אליקים שלזינגר, שגדולי הדורות, לפי גודל התורה שהייתה להם, כך היו גומלי חסדים ללא גבול. מי לנו יותר מאברהם אבינו? שהיה מאכיל כל עובר אורח לשון, שוחט שור ונותן לו לשון. אתם יודעים כמה הוצאות זה? בחינם. והוא זכה להיות עשיר אדיר, ולא רק זה, הוא הצליח להשפיע על כל העולם שהאמינו בקדוש ברוך הוא. הגאון רבי חיים מצאנז פיזר את הנדוניה של הבת שלו להכנסת קלה אחרת. הגאון רב חיים מבריס, כל הבית שלו וכל הרכוש היה מופקר לכל מי שרצה, מעולם לא הוציא את המילים זה שלי. הבעל שם טוב ממיכל שטט משכן פעמיים את האוצר ספרים שלו להכניס קלה ענייה. החתם סופר בא אליו עני לבקש צדקה ולא היה לו מעות בכיס. חתך מהטלית קטן כפתור כסף ונתן לעני שימכור אותו על מנת שיקבל חצי מדמיו. הסבא מנוברדו כל ערב שבת קודש שהיה חוזר מן המרחץ בלי כותונת, כי היה מעניק אותה לעניים נצרכים. ונשמע עכשיו ארבעה מעשים קצרים ונסיים עם מעשים אלו. הגאון רבי צבי פסח פרנק, זכר צדיק ברכה, באו אליו לבקש צדקה. ואם זה היה גם בערב קודש, שבת קודש, נתן אפילו פרוטה אחרונה בבית, עד שלא נשאר לו כלום. פעם נכנסה אליו הבת, ביקש מנה שתמצא איזה סכום שיש בבית לאישה ענייה. אמרה לו, אבא, אלה הפרוטות האחרונות בבית, איך נקנה צורכי שבת? הרי אמרו חכמים, חייך קודמים לחיי חברך. אמר לה, לה לא ייתנו בהקפה, לי ייתנו בהקפה בחנות. לכן תני לה. ועוד אוסיף, כעת יש לנו הזדמנות לקיים המלווה סלע לעני בשעת דוחקו. הגמרא במסכת יבמות אומרת, בדף סמך ג', מי שמלווה סלע, זה מטבע לעני בשעת דוחקו, שהעני דחוק, יש לו שכר גדול. אבל הוא מסביר ככה, אנחנו מקיימים המלווה סלע לעני בשעה שאני דחוק, אין לי כלום, זה הפרוטות האחרונות, כל הברכות עלינו. עכשיו נאמר לכם שלושה דוגמאות נוספות. יום אחד הבחין רבי דוד ביהודי מכובד ליד הכותל, ספר תהילים בידו, ממרר בבכי. חלפה שעה, עברו שעתיים, הבכי גובר. רבי דוד חשש לשלומו, הוא היה אחד מהגדולים בעיר, וכשהבחין ביהודי הזה, ניגש אליו, ניסה לדובב אותו, למה אתה בוכה? לא היה לו קל לדבר. אחרי שנרגע, סיפר שכבר שבוע נותר בלבד לפני החתונה של אחד מהצאצאים. ניסיתי לגייס כספים לחתונה, לנדוניה, לא השגתי. אני בשוקת שבורה, מה אני עושה? אמר לו, בוא איתי הביתה, נראה מה אני יכול לעזור. בבית של רבי דוד הייתה פינה מוסתרת שהוא הסתיר סכום אגון לחתונה של אחד מהצאצאים. היה אוסף כל פעם קצת לכשיגיע הזמן. והוא לא רצה לסמוך על הרגע האחרון, לכן במשך שנים עשה פרוטה לפרוטה. ועכשיו עשה חשבון נפש. נכון שזה כסף שמיועד לאחד מהצאצאים, אבל עכשיו החתונה לא עומדת על הפתח. ופה עומד יהודי ממש לפני החתונה ואין לו כלום. הגיעו לשם, הוציא את הכסף ונתן לו את כל הכסף בשלמות. רבי דוד הלך להתפלל מנחה עם האדמו"ר הרב הקדוש רבי שמלקה מזוויל, זכר צדיק לברכה, גדול מאוד. איך שהוא נכנס, ניגש אליו רבי שמלקה, אמר לו, תגיד לי איזה מצווה קיימת היום. רבי דוד בורח מכל פרסום וכבוד, אומר לו, עשיתי כלום. אומר לו, לא, תגיד לי איזה מצווה. אמר לו, אם הרבי יודע שעשיתי מצווה, אבל לא יודע מה המצווה, כנראה לא צריך לדעת. רבי שמלקה לא ויתר. שלף את נשק יום הדין ואמר לו ככה, אתה הרבה זמן רוצה ללמוד איתי חברותה, נכון? אין לי זמן. אני מבטיח לך, אם תגלה לי מה עשית היום, אני אהיה חברותה שלך. הבטחה כזאת אי אפשר לפספס. ואז הוא סיפר לו מה היה בכותל המערבי, ומה שקרה בסוף שהוא נתן את הכסף. אמר לו הרבי משמלקה, כשנכנסת לבית המדרש, ראיתי עליך הזדקחות גדולה מאוד. ראיתי שעשית מעשה טוב שתיקן את הנשמה שלך בגלגול זה ובגלגולים קודמים. לכן התעקשתי שתגיד לי. נגמרה תפילה, פתאום אחד מהיהודים בא אל הרב מזוויל, ואמר לו שאשתו מתקשה בלידה. אמר לו, הוא יברך אותך. לא, 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 כבודו יברך, לא! אתה תברך. למה אתה עכשיו זך ונקי? ויש בכוחך לברך את ישראל. זה המצווה שעושה. הגאון החסיד רבי אברהם שטרנהרץ היה מחטט את רגליו לעסוק בצורכי ציבור בגמילות חסד בגופו. הוא היה רב חשוב, נסמך להוראה בגיל צעיר ושימש ברבנות בערי אוקראינה, אבל לא יחס על כבודו, דופק על דלתות של נדיבי עם למען עניים שהבית ריק ואין להם מה לאכול ואין לילדים מה לאכול. למרות שיומו גדוש והוא יושב בדיינות, והיה גם סופר גדול ועוסק בכתיבת סתם, היה קם בחצות והיה עושה התבודדות בלילה, בקי בנגלה ובנסתר, תמיד מצא זמן לעסוק בגמילות חסדים שחשיבותה אין לשער. היה פוקד בתי עשירים לזכותם במצוות צדקה. זה לא מביא כבוד, לפעמים ההפך. אבל הוא לא פחד מביזיונות. העיקר שיוכלו לשבת המשפחות בשולחן שבת ולא חסר. וגם לא פחד מהקומוניסטים. ועשה את הכל למרות כל מיני גזרות. היה משכנע אנשים, מחזק אותם, מעורר אותם בדיבורים חמים על התכלית הנצחית, והדברים יוצאים מן הלב. באחד הימים ביקר בבית מפואר אצל אחד מהגבירים הנכבדים לגבות צדקה לצורך חשוב. פסע בפרוסדור, הגיע לטרקלין, ושם נועד עם העשיר, ותיאר באוזניו מצב של יהודי קשה יום, שבשבילו הוא מחטט את הרגליים. הגביר, במקום לתת תמיכה הגונה, שם סכום קטן. הביט בו בפליאה, ניסה לשדל אותו, אולי, לעורר רגש רחמים, אפס. העשיר בשלו ולא משתכנע. הביט על סביבותיו, רואה איזה ריהוט, איזה עשירות, איזה פאר, איזה שטיחים. הכל. פנה אליו, אמר לו, ידידי, למה אתה רק מתבונן על מה שיש פה בארץ? למה אתה מקשט ומייפה את הבית שלך כאן בעולם הזה? דע מה למעלה ממך, תרים עיניים, עוד מעט יוצאים מפה, מה תיקח? כבר השארת פה יותר מדי, עכשיו תפעל לעולם הבא. מדבר, 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 גורנישט. לא עברה תקופה, הגלגל התהפך. כל העשירים באותה תקופה תחת שלטון הקומוניסטים, לא פסח עליהם, רוששו אותם. כל הבית המפואר נלקח ממנו, נשאר בחוסר כל. אמר עליו את הפסוק, הון בעושר בביתו, וצדקתו עומדת לעד, והיה מפרש ככה. על ההוצאות של הריהוט של הבית, פיזר ביד רחבה, הון ועושר, הכל היה בביתו. אבל בצדקתו, עמד לעד. כשנתן צדקה, לא הוסיף לתת יותר ממה שנתן בהתחלה, ולא נפתח ליבו, ולא התחשב בעניים. צדקתו, כמה נתן? עמד לעד, לא נותן יותר. זהו, מה שאמר, לא משנה. מה זה גרם? שנתרושש לגמרי, לגמרי. לא נותר לו כלום. העולם גלגל. היום למעלה, מחר למטה. נסיים במעשה נפלא, ותראו מה יכול לצמוח מצדקה. אבא של הבעל שם טוב הקדוש, קראו לו רבי אליעזר. גר בכפר, מכניס אורחים גדול, הושיב שומרים בקצה הכפר, וציווה להם, כשיבוא אורח, תאמרו לו מיד ללכת לבית שלי, ושם יהיה לו כל טוב. וכדי שלא יצטרכו האורחים שמגיעים לעיירה, שיבואו ולא יצטערו, יבואו להתאכסן אצלו. וכשבא אליו אורח, היה מקבל בשמחה, בחיבה, מאכיל ומשקה, מציע לו מיטה, ועוד לפני שהוא אוכל, נותן לו צדקה, שיוכל בלב טוב ושמח. הרי כל המטרה של עניים שמגיעים זה לקבל פרוטות בסוף. כדי שיביאו טרף לביתם. אז כל זמן שהם לא השיגו כסף, הלב שלהם דואג, מה יהיה? אז רצה שיאכלו בלב רגוע, היה נותן קודם את הכסף, לפני שאוכלים. אחר כך נותן להם לינה, ואחר כך מלווה אותם עוד פעם עם צדקה. אמר הסמך מים, הסיטרה אחרה, יצר הרע, השטן, מלאך המוות, אני אלך ואנסה אותו. אמר אליהו הנביא, לא, אני אלך. הלך אליהו הנביא, זכור לטוב, בא לבית שלו בשבת אחר הצהריים בדמות עני עם מקל בתרמיל. נכנס לבית ישר ואמר, גוד שבס, גוד שבס. הוא היה בטוח שהוא יגרש אותו. למה? כי הוא בא כמו חילוני. הוא מטלטל בשבת מקל ותרמיל. והוא בא מחוץ לעיר. ואסור לטלטל. זה חילול שבת. והוא נחשב מחלל שבת. והוא נכנס והוא אומר גוד שבס. אז הוא היה בטוח שהוא יזרוק אותו. אבל רבי אליעזר היה סבלן, לא רצה לבייש אותו, נתן לו מיד לאכול סעודה שלישית, בלילה נתן לו עוד סעודה מלה ומלכה, נתן לו נדבה, וביום ראשון בבוקר הגיש לו ארוחת בוקר, ולא הזכיר לו מאומה על חילול השבת, לא לבייש אותו. כשראה אליהו הנביא את ההנהגה הזו, התגלה אליו ואמר לו, דע, אני אליהו הנביא, באתי לנסות אותך, בשכר זה שעמדת בניסיון גדול כזה, לפי קדושתך ויראת השמיים שלך, באהבת ישראל הנטועה בלבך עד אין חקר, בזכות זה תזכה לבן יחיד שיאיר את עיני כל עם ישראל, וזכה לבן הקדוש הבעל שם טוב, זכותו תגן עלינו, אמן. עד כאן רבותיי. אני מקווה שהצלחתי להשריש בכם משהו מתוך זה, ואפילו אם קשה לכם, בקטנה כל פעם, אפילו במעות קטנים, תתחילו להתרגל וכולי וזה. יושב פה באולם יהודי, שאני רואה אותו כרגע, שתרם תרומה נכבדה בסכום עצום של עשרות אלפים להרצאה באמסטרדם. ועוד תרומות הוא הוסיף בנוסף. צריך להיות עם לב, לב יהודי, זה לא פשוט. בן אדם, אני סיפרתי פעם שהייתה אישה אחת שקיבלה פיצויים אחרי 20 שנה שהיא עבדה, והיא תרמה 120 אלף שקל לשופר. ואמרו לי שמישהי תרמה, לא האמנתי. אמרתי, לא יכול להיות. תרמה 120 אלף ולא ביקשה ברכה? לא מאמין. תביאו לי אותה על הקו. הביאו לי אותה על הקו. שאלתי אותה, מאיפה יש לך כל כך הרבה כסף לתרום ובלי לבקש ברכה אפילו? אמרה, זה 20 שנה שאני עבדתי, קיבלתי פיצויים, והחלטתי שאני תורמת לשופר. אמרתי לה, ואת לא רוצה לעשות רמונט בבית, לשפץ, לקנות רכב, להחליף משהו? בסדר, קיבל, תביא חלק, וחלק תשתמשי. לא, אני לא רוצה. ולמה לא ביקשת ברכה? אני רציתי לתת רק צדקה, זה הכל. איזה ברכות נתתי לה, בלי עין הרע. אתם שמעתם פעם דבר כזה? לא יאומן כי סופר. הייתה פעם תימניה סקנה, אולי 70-80, היינו בסוף שבוע, ודיברתי שם תרומה, אני חושב, $1,000 לאיזה מפעל שעשינו, וידאו, זה משהו כזה, זכות מניה. והיא אמרה, גם אני רוצה. אמרתי לה, אבל סבתא, בטח אין לך כרגע כסף, את מבטוח לאומי, לא? אמרה לי, כן, נכון, אני, אין לי הרבה כסף, אבל אני אסוף לאט לאט. אמרתי לה, אני לא רוצה שתתחייבי, את פטורה. עצם זה שרצית, חשב לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, כאילו עשה. את בשמיים רשום שתרמת. לא, 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 אני רוסה. טוב, עברו כמה חודשים. מצלצלים לי, אומרים לי, תשמע, יש פה אישה סקנה שרוצה להיכנס אליך, לתת לך צדקה. אמרתי בקבלה, תקעו מן את הכסף, תוציאו לקבלה ואני אתן לה ברכה בטלפון. לא, 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 היא רוצה להיכנס אליך, לתת לך את הכסף. אמרתי, רוצה, בבקשה. מי נכנסת? אז כן, הסבתא שלנו. נכנסת. היא באה לי עם שקית, ניילון, מלאה מטבעות ושטרות מקומטים והכל וזה. היא אומרת, יש פה סך הכל $1,000. אמרתי לה, איך השגת את זה? אמרה לי, הלכתי לסמבג' לעשות ספונג'ה. בגיל שלה הלכה לעשות ספונג'ה, לקבל פרוטות, פרוטות, בשביל שיהיה לה. אמרה לי, ועוד הרווחתי. מה הרווחתי? שעכשיו אני ממשיכה, ואני עוזרת לבן שלי, שהוא אברך. שמעתם? לא יאומן כי סופר. זה כסף טהור, זה לא סתם כסף. יש כסף שבא לפעמים מקומבינות, אבל יש כסף שהוא טהור. היה פעם אחד בחור צעיר שנכנס ותרם 300 שקלים, אמרתי לו, מאיפה יש לך 300 שקלים לתת? זה לפני הרבה זמן. הוא אומר, אני קיבלתי מלגה, למדתי 300 דפים בגמרא, נבחנתי וקיבלתי מלגה 300 שקלים. ואני נותן את המלגה לשופר. אתם מבינים דבר כזה? צריך לב של יהודי. מי שיש לו לב של יהודי, הוא זוכה, וזה רק מה שנשאר לנו. בסוף נצא מפה, נמצא רק את זה. כל השאר יישאר פה לאחרים, הם ישתלטו על זה ויעשו על זה מה שהם רוצים. לכם לא יישאר כלום. רק מה שתזכו בחייכם לעשות מצוות, זה שלכם. לבריאות. למי שיש שאלות, בבקשה. הנה, שורה שנייה.
ערב טוב.
ערב טוב.
ערב מצוין. יש לי שאלה, אני לא זוכר מאיפה בדיוק רשום, יכול להיות שהרב יוכל לתקן. כל הרוצה לתת צדקה ולא עלה בידו, מעלה עליו הכתוב כאילו נתן. אני חושב שבמסכת ברכות. עכשיו, יש גם עניין של... שמתחייב, מתחייב במחשבה, ארבע דברים אם אני לא טועה, במחשבה, בדיבור, בכתב ובקניין, אם אני לא טועה. השאלה, אם רצה לתת, לא היה לו לתת, אבל כיוון לתת, שלא התחייב בעצם. אני יודע שמעלה עליו כתוב כאילו...
חשב לעשות מצווה ונאנס ולא עשה כמי שעשה, אבל אם אתה חשבת לתת, צדקה נגיד, זה בעיה, כי זה נדר. מחשבה שאדם חושב לתת לצורך מצווה, יש שמחייבים גם על זה. ואם הוא אמר בפיו, זה עוד יותר. אבל אם באמת היה לו אונס שאין לו, הוא רוצה לתת וכל רגע הוא רוצה לתת, הוא לא יהיה פטור מזה. ברגע שיזדמן לו, הוא יצטרך לתת. אבל אם באותה שעה שהוא הבטיח שהוא ייתן ולא עמד בזה בגלל אילוצים שאינם תלויים בו, לא העדפות שהוא עדיף, אלא אילוצים, לא תהיה עליו טענה. לכן, אדם שנודר נדר, צריך שאם הוא לא קבע זמן מדויק, יש איסור שלא תאחר לשלמו. קבעת זמן, אתה צריך לתת בזמן. אבל אם בן אדם נאנס, כמו שאמרנו, אז צריך להשתדל לתת את זה עד הרגל הראשון. רגל ראשון זה עד החג הראשון, יש לנו שלושה חגים. ולכל המאוחר לא יותר משלושה רגלים. כי אחר כך יש לו כתרוג כבר בשמיים, נברא מלאך, שכמו שאומרים נוקש בגג, ואומר צריך שלם, ואם לא יש כתרוג. אז לכם בנושא צדקה צריך להיזהר, כשאדם חושב או אומר בפיו וכו', צריך לקיים.
עדיין הוא לא יכל לתת, אלא עליו הכתוב שלא, שהוא בעצם פטור, אבל הוא עדיין צריך להשלים
ולתת. אין פטור, אין פטור. הוא צריך לשלם, כי אם הוא נדר.
לא יכל באותו הרגע.
אמרנו, אם לא יכול באותו רגע וזה אונס אמיתי, אז אין מה לעשות. אונס רחמנא פטרי.
עדיין צריך להשלים.
כן.
ושהשלים נפטר.
לא הצליח להשלים.
לא, השלים.
השלים, מצוין.
פטור אחר כך.
ואתה פטור, אם הוא שילם, מה עוד יש עליו? תהיה בריא. תן לבחור פה שורה ראשונה.
ערב טוב כבוד הרב.
יקום כבודו. כן.
אני שר בן ה-20. אני באתי לפה בשביל לשאול אותך שאלה. אני נחשב כגוי, אבל אני גר בארץ 17 שנה.
כן.
אני רוצה לעבור גיור.
כן. כן, שומע אותך.
אני רוצה לעבור גיור, ושמעתי שאפשר לעבור גיור דרכך. כי לפני זה שלחו אותי לבית דין רבני, ובית דין רבני הציעו לי גיור של 9 חודשים. ומה שאני שמעתי ממך, שגיור כזה זה לא גיור אמיתי.
איפה, באיזה בית דין היית?
בקריית גת. ומשם שלחו אותי דרך איזשהו אתר, שנכנסתי לאתר, והוא בחלקים הסביר שהתהליך הזה שנה.
יש בית דין שנקרא בית דין קרליץ בבני ברק, תנסה לגשת לשם וידריך אותך איך לעבור את זה.
וזה גיור מלא של שנתיים?
אני לא יודע בדיוק איך הם עושים, אבל הם מוסמכים. תיגש לשם והם ידריך אותך, ואתה תשאל את השאלות כמו שאתה שואל אותי, תגיד להם למה ככה, למה לא ככה, איך ככה, איך ככה, איך ככה, ותראה. כן.
אתה יכול לחבר אותי לשם?
כן, מי יודע את הכתובת? איך? הרב, רחוב הרב שח 52. בני ברק. בהצלחה.
תודה רבה לך שמשמע אותך.
ואם אתה רציני, זה... אם תזכה להיות גר צדק...
אני מאוד רציני, אני מאוד רוצה להתגייר.
אז המעלה שלך תהיה יותר...
אני מרגיש שזו הדרך הנכונה.
המעלה שלך תהיה גדולה יותר מיהודי.
תודה רבה לך.
תהיה בריא. כן, תן לו.
קודם כל, תודה רבה, כבוד הרב, והשיעור היה באמת מתוק מדבש. רציתי להתחיל ולהגיד שאני עוד חודש... ככה? מאחוז. אני עוד חודש מסיים שירות של 2-8 ברבנות הצבאית. וברוך השם, זכיתי לעשות הרבה, אבל כל פעם שמגיעים חיילים חדשים, הם באים ואומרים, לא, אנחנו רוצים מודיעין, אנחנו רוצים פלחיק, אנחנו רוצים זה, רוצים זה, למרות שיש להם אמונה בלב. הם, אתה יודע, יצר רע, רוצים את הריגוש, רוצים את האקשן, רוצים את האדרנלין. אם כבוד הרב יכול להגיד כמה מילים שאני יכול להגיד לאותם אנשים שישארו ברבנות, שיעזרו, כי אין סדק, אין כוח אדם לשים משגיח כשרות בכל מטבח, וזו בעיה. ולמרות שיש להם אמונה בלב, כמו שאמרתי, הם רוצים תפקידים אחרים. אז אם כבוד הרב יכול להגיד כמה מילים...
כל מה שיכול אדם להישאר בסביבה תורנית ולעזור בקיום מצוותיו של הקדוש ברוך הוא ולזכות את הרבים, עדיף על כל דבר אחר. כי אז הוא הופך להיות שליח של הקדוש ברוך הוא, עם שמירה של הקדוש ברוך הוא, וסיעתה דשמיה של הקדוש ברוך הוא. לוחמים יש מספיק. אבל אנשים שייצגו את הקדוש ברוך הוא במקומות כאלה, חסרים. אז מי שזוכה להיות שליח מטעם הקדוש ברוך הוא, להעמיד את התורה, שהחיילים הרי בסוף ככל ששומרים יותר מצוות בצבא, ככה השמירה יותר גדולה. ואם חס ושלום לא, אז זה בעיה, כי כתוב, והיה מחנך קדוש, ולא יראה בך ערוות דבר, ושב מאחריך. אם הקדוש ברוך הוא רואה דברים שהם לא ראויים, אז הוא עוזב את המקום, כמו שאומרים, ואז יש הפקר. ואז חלילה נפגעים. אז לכן, ככל שיש שמירה על תורה ומצוות, ככה יכולים יותר לזכות ולזכות.
תודה רבה, כבוד הרב.
כן, תן לבחור פה שורה ראשונה.
היי, כבוד הרב.
היי, היי, תעמוד בבקשה.
רציתי להגיד לך משהו בקשר לקורונה. כל מה שאמרת זה אמת. השם ישמור אותך.
אמן.
ואני רציתי להגיד גם עוד משהו בנוסף שנייה. מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה טוב, השתבח הבורא על כל מעשיו.
אמן, תודה.
כמה אני שמח מה שחזרתי בתשובה. הנה מישהו איתי בבית כנסת דוד, בבית כנסת שקת אריה. אנחנו לומדים שם תורה, מתפללים. הוא צדיק, הבן אדם הזה, שהשם ישמור אותו.
טוב שהבאת אותו.
לא, הוא הביא אותי.
אה.
הבן של הגבאי בעצם הביא אותי, של הבית כנסת. הבית כנסת הזה ששגעת אריה, היה שם הגבאי בשם רבי ניסים, הבן שלו הביא אותי.
בהצלחה, תן לו שם.
ושהשם ישמור אותך הרב ואת כל עם ישראל.
תודה, תן לו, תן לו.
ערב טוב הרב.
ערב טוב.
יש לי ילדה שהיא היום בת 12, היא חולה במחלה 6 שנים. ועכשיו גילו לה את המחלה בתוך גזע המוח, והרופאים לא יודעים מה לעשות איתה.
אתם שומרים תורה ומצוות ממש?
כן.
והיא, מה הייתה?
היא בבית ספר.
הבנתי.
עומדת בבית ספר חרדי.
הבנתי. מאיזה גיל?
מגיל 6.
ועכשיו היא 12?
כן.
זה גלגול. כי ילדים עד בנות עד גיל 12 לא ראויות לקבל עונש אפילו בבית דין. למה? בגלל שהן לא חייבות במצוות כמו מי שבוגרת כבר. אז אם זה קורה לפני, אז זה על גלגול קודם. מה צריך לתקן? שאלה. איפה זה?
בראש, בגזע המוח.
טוב. צריך לבדוק. יש ספר חרדים, החרדים, של רבי אלעזר הזיקרי. זה טוב שכולכם תדעו. יש שם חלוקה של כל המצוות לפי האיברים שבאדם. איזה מצוות תלויות בראש, איזה מצוות תלויות בעיניים, איזה מצוות תלויות בידיים, בוושט, באוזניים, באף, בכל האיברים. עכשיו, אם אדם לומד שם, נגיד אתה הולך לשם ובודק מה המצוות התלויות בראש, צריך לבדוק מה היא יכולה לעשות או מה היא לא עושה במצוות התלויות בראש כדי לתקן, כי הקדוש ברוך הוא רומז איפה שיש חולי כנגד עבירות שנעשות באותו עבר. אבל זה יהיה נכון למה שהיא עשתה אולי בגלגול קודם. צריך לראות מה היא יכולה לעשות היום במצוות התלויות בראש. ואם תעשו את זה באמת, תקחו את זה ברצינות, ולא רק זה, גם אתם ההורים תתבוננו בכל האיברים שיש לה את החולי, יכול להיות שאתם תצליחו להציל אותם מידה כנגד מידה.
אמן, תודה.
בסדר? ספר החרדים של הרב אלעזר הזיקרי. מה שמה של הבת?
הודיה נועה בת רוזה.
הודיה נועה בת רוזה. השם יזכה אותה שתנצל בזכות זה.
אמן.
כן. תן לגברת פה.
ערב טוב.
כן.
סליחה. אני, יש לי בעיה בריאות. ואני עומדת לעבור טינטור בסוף החודש.
כן.
הטינטור הזה בעצם אמור לעזור לי לעבור ניתוח נוסף שקרה, יש לי בעיה להיכנס להיריון. הניתוח אמור לפתור את זה. אז הבנתי לרב שיברך אותי ברפואה שלמה.
בשמחה, אבל תשמעי, תלמדי חצי שעה. ספר שערי תשובה של רבנו יונה, 90 יום רצוף. בסדר?
עשיתי את זה כבר, בזכות זה התחתנתי.
תעשי גם הפעם. מה שמך?
מור מוריה בת יפית.
איך?
מור מוריה בת יפית.
מור מוריה בת יפית. רפואה שלמה והצלחה בצנתור ובניתוח.
וזרע של קיימה.
ותזכי לזרע חי וקיים.
אמן. עוד בקשה, אם אפשר לברך את הילד בת מזל, היא חולה במחלה.
הילד בת מזל, רפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל.
ויפית בת מזל טוב. גם.
וגם יפית בת מזל טוב. כך, נותן לו.
שלום כבוד הרב.
שלום שלום.
רוצה להגיד תודה רבה שבאת לראשון לציון.
ברוך תהיה.
אני אוהב אותך מאוד.
תודה.
אני מאמין ש90% יודעים על הבשר והכשרות, אבל עוד נגיעה קטנה אם אפשר, כי כל פעם אומרים לי תאכל פה.
תיזהרו מבשר שמוכרים ברשתות, בחנויות, במקומות, זנבלות וטרפות, כל בשר ועופות תעשייתיים, יש בהם בעיות, יש 5 דיסקים שהוצאתי על זה, מי שרוצה להיזהר בעניין זה ולא להיות מטומטם, כי מי שאוכל מטומטם. לא, לא, זה הכי גרוע. ו...
אומרים לי חלק, מלאק אין, נכון?
מה?
חלק, מלאק, אין שום דבר.
הכל החליקו, כן, הכל החליקו, חלק, 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 והחליקו את הכל, החליקו את הכסף לכיס, וזה הבעיה. כן, רבותיי, מי שרוצה עכשיו ציציות, כיסויי ראש, ברכות, בכבוד.
שם בחוכה והכל 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 יאמרו אין קדוש כשר הכל יודוך והכל שם בחוכה והכל 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 יאמרו אין קדוש כשר ושמחת בימיך והיית אך שמח 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 שמח.